Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
לעבוד עם שלמה אליהו זה אתגר ענקי, לא סיכון. מאת דיאנה בחור ניר. מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא חן רותם. עריכה טכנית שלומי גילר. ההצלחה בהעברת הרפורמה בחברת החשמל, הכישלון של חוזה הגז המנופח, הפלירטות עם הפוליטיקה, המרוץ אחר הג'וב הבא, הבעלים הדומיננטי שמחכה לו במגדל, הדימוי הכוחני, ותחושת האוטסיידר שחייב לנצח. יפתח רון טל מסיים קדנציה של 10 שנים כיושב ראש חברת החשמל, ומוכן להסתער על האתגר הבא, יושב ראש מגדל. אני לא קופץ מארגון לארגון כמו קנגורו, אני שחקן למרחקים ארוכים. אני מגיע לארגון, לומד אותו, קובע יעדים עם ההנהלה ותוכניות אסטרטגיות, ואז מוביל את הארגון אליהם. זה הסמל המסחרי שלי. בינתיים הצלחתי. יפתח רונטל לא מפחד מאתגרים קשוחים. האלוף במילואים כיהן ב-11 השנים האחרונות כיושב ראש של חברת החשמל בתקופה הכי סוערת בתולדותיה, והצליח להעביר בה רפורמה היסטורית, אחרי 22 שנות מלחמה עיקשת בוועדי העובדים והמדינה. אבל עכשיו הוא עומד בפני אתגר חדש, מורכב לא פחות. כניסה לתפקיד יושב ראש מגדל, אחת מחברות הביטוח הגדולות בארץ, שהחליפה מאז 2018 לא פחות מ5 יושבי ראש, על רקע חיכוכים עם הבעלים הדומיננטי שלמה אליהו. חברים לא אמרו לך להתרחק מהתפקיד, הרי אף אחד לא שורד בו. החברים האמיתיים שלי אמרו לי, לך להוביל את מגדל, אתה תצליח. הסטטיסטיקה ממש לרעתך. בסטטיסטיקה של מגדל הצודקת, אבל בסטטיסטיקה האישית שלי, אחרי שהובלתי שינויים ארגוניים ומהפכות ב3 גופים גדולים, זרוע היבשה של צה"ל, רשות הנמלים וחברת החשמל, יש לי סיכוי לא רע להצליח במגדל. אני אוהב אתגרים מורכבים. לא דרשת הבטחה משלמה שלא יוריד לך את הראש כמו לקודמך? אני מעריך את שלמה ואוהב אותו. הוא בעל הקניין למי ששכח, ואני משוכנע בלי שום ספק שנעבוד יחד לתפארתה של מגדל. אני רואה בזה אתגר ענקי, לא סיכון. אנחנו מכירים הרבה שנים. אם לא הייתי מאמין ביכולות שלי לממש את המטרות שנקבע יחד, לא הייתי קופץ לבריכה הזאת. מגיל 18 אני נמצא בשירות הציבורי. זו הפעם הראשונה שאני קופץ למים של השוק הפרטי, ואני עומד להוביל תחום מורכב ושונה ממה שעשיתי עד היום, כך שאני חדור נחישות ורצון גדול. ביטוח הוא לא תחום שאתה מבין בו, זה אפילו יתרון. אני לא אבוא לארגון ואגיד למנהלים, אני יודע יותר טוב מכם, אלא אני בא ללמוד מכם. זה עיקרון ניהולי שאני מאוד מאמין בו. שאלו אותי, כשהייתי מח"ט בחטיבת טנקים, מי הוא המח"ט הטוב בעולם? ועניתי, זה שיש לו את המגדים הכי טובים בעולם. היושב ראש הטוב ביותר הוא זה שיש לו המנהלים הטובים ביותר. אני שחקן קבוצתי וזה יתרון. יש בשוק מי שטוען שזו טעות לגייס לחברת פיננסים ענקית יושב ראש מתחום אחר לגמרי. כדי להיות מפקד גדוד הכי טוב שיכול להיות, אתה לא חייב להיות התותחן או הטנקיסט הכי טוב. וגם אני לא צריך להיות איש הפיננסים הכי טוב. אני צריך שיהיו לי אנשי פיננסים טובים שאפשר להישען על חוות הדעת שלהם. פרט לכך, התחום הפיננסי לא רק שלא זר לי, הוא היה הנושא העיקרי בתפקיד שלי בחברת החשמל. ב-2012 היא הייתה במשבר הפיננסי החמור בתולדותיה, עם חוב של כמעט 54 מיליארד שקל, שמאז צמצמנו ל-30 מיליארד שקל. אני יושב ראש חזק, לא כוחני. השימוש התדיר של רונטל בדימויים מהעולם הצבאי שבו צמח, אינו יכול להסתיר את העובדה שמדובר כעת במשימה קשה במיוחד. בעיקר בפן הבסיסי של הישרדות בתפקיד. מאז סוף 2018, ולמעשה מאז ששלמה אליהו רכש את השליטה בה, מגדל נמצאת בטלטלה מתמשכת בסדרת הניהול. זה החל כשפרופסור עודד שריג התפטר מתפקיד היושב ראש לאחר פחות משנה בתפקיד. אינני יכול להמשיך לשאת באחריות לכספים שהפקידו בידי מגדל כ2.5 מיליון מבוטחים וחוסכים, כתב במכתב ההתפטרות החריף שהגיש. בשל הממשל התאגידי הנהוג בחברה, היא פועלת על פי שיקולים קצרי טווח ללא תוכנית פעולה מוגדרת. הרגולטור, יושב ראש רשות שוק ההון, משה ברקת, ביצע ברורים מול הנהלת החברה ושמע מהדירקטור החיצוני אבי ביגר כי החברה סובלת מהתערבות יתר של אליהו בניהול בפועל. אם הייתי מנכ״ל מגדל והבעלים היה מסתובב לי בין הרגליים כמו שאליהו מסתובב, לא הייתי נשאר דקה. בסוגיה הזו אתם צריכים לטפל. למרות זאת, גם יורשו של שריג בחס היושב ראש, ניר גלעד, לא החזיק זמן רב בתפקיד. באפריל 2020, שנה לאחר מינויו, דירקטוריון מגדל החל לקדם את הדחתו של גלעד עקב עימות עם אליהו. ברקת עצר את המהלך בטענה למעורבות יתר של אליהו בחברה ושיגר מכתב חריף לדירקטוריון החברה שבו האשים את מרבית הדירקטורים בחשד להפרת אמונים לחברה. במקביל, רשות שוק ההון פתחה בחקירה חסרת תקדים לבחינת התנהלות החברה, שנגנזה כשאליהו התפטר מתפקידו בדירקטוריון מגדל ביטוח, אך נשאר בדירקטוריון החברה האם מגדל החזקות, ובכל זאת באוקטובר גלעד פוטר. במרץ השנה מונה ליושב ראש מוטי רוזן, לשעבר מנכ״ל חברות הביטוח מנורה והראל, כחצי שנה לאחר כניסתו לתפקיד של המנכ״ל רן עוז, יושב ראש קל לשעבר. אלא שבתוך זמן קצר נתגלעו עימותים חריפים בין השניים, והדירקטוריון גיבה את עוז והדיח את רוזן מתפקיד היושב ראש 3 חודשים בלבד מאז גיוסו. לפני כחודש הודיע גם עוז על פרישתו לטובת ניהול ישראכרט. כמעט בו זמנית איבדה ענקית הפיננסים מנכ״ל ויושב ראש. ולתוך משחק הכיסאות הרותח הזה נכנס כעת רונטל. אומרים על שלמה אליהו שהוא חולה שליטה ולכן מסתבך עם כל הכפופים לו. שלמה הוציא מכיסו הרבה מאוד כסף כדי לקנות את מגדל. צריך לא רק לכבד את זה, אלא גם להביא את זה לידי ביטוי. אין סתירה בין טובת החברה לטובתו של בעל השליטה בה, ובלבד שפועלים על פי הכללים שמכתיב הרגולטור, וכך זה יהיה בראשותי. ברקת הרגולטור חושב אחרת. בריאיון לכלכליסט מנובמבר הוא אמר ששלמה פועל באופן לא נכון ולא ראוי. אני מאמין שאני אצליח לחבר בין כלל האינטרסים האלה שאני לא רואה ביניהם סתירה. צריך למצוא את המכנה המשותף. האינטרס הברור ביותר של החברה כרגע הוא שמירה על יציבות בתפקידי המנכ״ל והיושב ראש, אחרת אי אפשר לתכנן קדימה. נכון, אבל אני לא מגיע למגדל עם הכרזות. אני בא ללמוד ולגבש תוכניות. המשימה הכי בהולה שלך תהיה לבחור מנכ״ל. נכון, ולכן נקים ועדת איתור, נקיים הליך מסודר ונצא לדרך. עד אז, יש לנו מנכ״ל בחברה וקוראים לו רן עוז. זה תפקיד מאוד אטרקטיבי ואני משוכנע שיהיו הרבה מועמדים טובים. שעלולים להיבהל מהסטטיסטיקה של מגדל? הם התגברו. יש לשלמה נשמה גדולה. בשנה החולפת, בתום עשור בחברת החשמל, נודע כי רונטל מחפש את דרכו לתפקיד חדש. ובין היתר פורסם כי ניסה להתמנות לדירקטוריון מספנות ישראל, ואחר כך ליושב ראש שופרסל. בסוף, הוא נחת במגדל. יש טעם לפגם בכך שיושב ראש חברה ממשלתית גדולה עסוק בחיפוש הג'וב הפרטי הבא שלו? ממש לא חיפשתי עבודה. פנו אליי בכמה הצעות שנראו לי טבעיות לניסיון שלי, ורק אחת מהן הייתה רצינית ברמה ששקלתי ללכת אליה בכובד ראש. ההצעה לכהן כיושב ראש שופרסל. בסוף זה לא הסתייע, ובדיוק העריכו לי בחברת החשמל את הכהונה לקדנציה נוספת, ואפילו רווח לי. את הג'וב בשופרסל לא קיבלת כי המנכ״ל חשש מיושב ראש חזק מדי מעליו. אני מכבד את הבחירה של שופרסל. טוענים שאני חזק, מודה באשמה. אבל אני יכול להרגיע את כל המודאגים. מעולם לא חשבתי להיות מנכ״ל על, וגם לא אהיה, מהסיבה הפשוטה שההתמחות שלי והניסיון שלי הם בהובלת דירקטוריונים ובעבודה עם מנכ״לים. כיושב ראש אני מקפיד מאוד על ההיררכיה הארגונית, שהיא בעיניי מקור האיתנות התאגידית. לזה קוראים כוחני? בסדר, אני חי עם זה. אפילו שאני לא חושב שאני כזה. איך בכלל הכרת את שלמה אליהו? זה היה באירוע עסקי לפני כעשור, ומאז אנחנו נפגשים מעת לעת, מחליפים דעות, לא באופן שוטף, אבל כן יציב. מה חיבר ביניכם? הוא לוחם ויש לו נשמה גדולה. הוא לא שוכח שהוא צמח מלמטה, מהמקומות הנמוכים ביותר. עד היום, תלוי במשרד שלו, מכתב הפיטורין שקיבל בשנות ה-50 מעבודתו כשליח של מגדל, החברה שכעת בשליטתו. הוא עשה דרך ארוכה מאז. בתפיסת עולמו החברתית הוא מורי ורבי. הוא אוהב באמת את הציבור וכואב את כאבו. אכפת לו מאנשים. מעסיקות אותו שאלות כמו איך להביא לכך שיהיה פחות עוני במדינת ישראל. לאפשר חיים של כבוד. איך לאפשר לאזרח ממוצע בישראל לקנות דירה. אתה התקשרת אליו? לא. לפני חודשיים קיבלתי טלפון משלמה שביקש ממני להיפגש בדחיפות. למחרת כבר נפגשנו אצלו והוא הציע לי את התפקיד. הוא אמר לי, אתה מכיר את התהפוכות בדירקטוריון ומבחינתי אתה האיש הנכון. למה? אני מניח שהוא לקח בחשבון שני מרכיבים עיקריים. הניסיון שלי במערכות גדולות והאמון שיש בינינו. לא נשמע שהתלבטת. התייסרתי בזה שבוע ימים. אחרי שבוע של התייעצויות עם השר הממונה על חברת החשמל והנהלת החברה, הסכמתי. אני מחובר לחברת החשמל בנימי נפשי, אבל אם יש עיתוי שבו נכון לעזוב אותה, עכשיו הוא העיתוי הזה. למה? הקדנציה שלי נגמרת בעוד שנה, והחברה כבר יציבה, עם דירקטוריון מגובש, שיכול למלא את חובותיו באופן מצוין, גם ללא יושב ראש במשך תקופה יחסית ארוכה. הרגשת מיצוי? לא היה יום בחברת החשמל שבו לא הגעתי עם חיוך למשרד. אני אוהב את החברה ומרגיש סיפוק בתפקיד. אבל המשימה העיקרית שלקחתי על עצמי הוא שלמה. הרפורמה החיונית יצאה לפועל. אחרת, לא הייתי עוזב בעד שום הון שבעולם. בלי מיקו לא הייתה רפורמה. רונטל, בן 65, העביר את מרבית הקריירה שלו בצהל. בתפקידו האחרון היה מפקד זרוע היבשה בדרגת אלוף. תפקיד שממנו השתחרר ב-2006 בטונים צורמים. לאחר ששר הביטחון דאז הורה לקצר את חופשת השחרור שלו, משום שרונטל מתח ביקורת על ניהול מלחמת לבנון השנייה. ב-2007 מונה רונטל ליושב ראש הדירקטוריון של נמלי ישראל, וב-2010 עבר לשמש יושב ראש חברת החשמל. מאז הוא שם. נכנסתי לפני 10 שנים לחברה שנתפסה כמונופול כוחני שבולם תחרות, לא יעילה ומזהמת, אומר רונטל. זו חברה שהייתה בקריסה פיננסית, במשבר תפעולי נוראי, תחת צל כבד של פרשת שחיתות, השוחד שקיבלו בחיריה לשעבר מסימנס הגרמנית. דיין הבחור ניר. בתהליך עקבי מאוד ואגרסיבי, החברה הפכה בעשור הזה לאחרת לגמרי. חברה יעילה, שמוכרת חשמל ירוק ולא מפחדת מתחרות, אפילו מעודדת אותה. ומעל הכל, התרבות הארגונית השתנתה. אני מרגיש שאני עוזב חברה חדשה. הפרידה קשה? עברתי שבוע של אירועי פרידה שבחלק גדול ממנו הייתי בדמעות. כשאמרו, לא היה יושב ראש שנגע בעובדים כמו רון טל, אלה דברים שחדרו עמוק ללב. השיא היה שבפרידה מחטיבת משאבי אנוש קיבלתי תעודת קלף רשמית שמסמיכה אותי כרמטכ"ל צבא החשמל. אם לא של צה"ל, כאלוף בצבא באופן טבעי ראיתי את עצמי מיועד להיות רמטכ"ל. אז אם אני לא רמטכ"ל של צבא הגנה לישראל, לפחות אני רמטכ"ל צבא החשמל לישראל, פיצוי הולם לגמרי. אבל לא תמיד היחסים עם העובדים היו הרמונים. אחרי הכל, רון טל היה היושב ראש שבמשמרתו בוצעה רפורמה בחברת החשמל, ששלחה הביתה כ-3,000 עובדים והפריטה את תחנות הכוח. היו הפגנות שבהן העובדים החזיקו שלטים שכוונו ישירות אליו, כמו יפתח, התברברת בניווט. יפתח יודע מצוין להשכין שלום, מעיד עליו אורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה בחברת החשמל. הוא לא איש של מלחמות גם עם האויב הכי גדול. הוא אמנם מאוד מחוספס ודומיננטי, אבל הצעקות שלו הן בחיבה. כאלה שאחריהן הוא יחבק אותך. אלה לא צעקות של התאמרות או רמיסה, והכוח הגדול שלו הוא בידע שלו איך לייצר חיבורים ופשרות בלי שאף צד ירגיש תבוסתנות. במאבקים בין ארגון העובדים להנהלה, למשל, הוא היה המבוגר האחראי שמושיב את כולם ומפשר, כי הכי קל לכל צד להיכנס ולכסח. אנשים נותנים בו אמון כי יודעים שהוא לעולם לא ישקר. אני מניחה שקשה לנהל חברה עם יושב ראש ועד עובדים חזק כמו מיקו צרפתי, שאתה לא יכול להוריד לו פקודה כמו בצבא. מעולם לא רציתי להוריד לו פקודה. כשנפגשנו לראשונה, סיכמנו שבחדר הסגור אנחנו אומרים הכל אחד לשני. אבל מה שיוצא החוצה יהיה רק בסיכום בינינו. 10 שנים, אף אחד מאיתנו לא סטה מההחלטה המשותפת הזאת. הרבה פעמים רבנו. וצעקנו בעוצמה גדולה, אבל תמיד מתוך ההבנה שיש לנו אינטרס משותף להציל את החברה. כשארגון העובדים בהנהגתו הבין שאין ברירה אלא ליישם את הרפורמה, הוא נכנס מתחת לאלונקה וגייס את ההסתדרות. לגייס את כל הממשלה לקח עוד 6 שנים ועוד 3 ממשלות, ובסוף החברה נפרדה מאלפי עובדים בלי שום הפגנה. לולי ההתגייסות של מיקו, לא הייתה רפורמה, אני מעריך ואוהב אותו על כך. כשסמנכ"ל משאבי האנוש עזב לפני 2 שנים, הצענו למיקו את התפקיד. הוא התלבט ובסוף סירב לעבור צעד. למה לקח כל כך הרבה זמן להעביר את הרפורמה? אלמלא משבר האנרגיה החמור ב-2012, לא בטוח שהייתה בכלל רפורמה. הפיצוץ של צינור הגז המצרי ייבש את אספקת הגז מהמאגר היחידי שהיה אז, ים תטיס, והתוצאה הייתה משבר דלקים מאוד חמור. החברה נאלצה להישען בכבדות על ייצור חשמל בסולר ובמזות. זה הביא לעלייה מטורפת של 30% במחירי החשמל ולקריסה פיננסית בחברת חשמל. שילמנו 3 מיליארד שקל על דלקים ביולי ואוגוסט, כשבקופה היו פחות מ-300 מיליון שקל. אז הבנתי שבלי רפורמה אין תקומה לחברת החשמל ולהורדת יוקר המחיה. איך הצלחתם לבסוף להעביר את הרפורמה? אני שחקן קבוצתי ולא אקח לעצמי את הקרדיט. למעט קרדיט זהיר על היכולת הפוליטית לחבר חיבורים, להשיג ויתורים ולחבר את כל החוטים יחד. רתמתי לנושא את שר האוצר דאז, משה כחלון, וחיברתי אותו לשר האנרגיה דאז, יובל שטייניץ. בלי הנחישות שלהם, זה לא היה קורה. מה היה האינטרס שלהם לשתף פעולה ברפורמה שתקים עליהם את העובדים? כחלון באמת אמר לי בהתחלה, לקחתי על עצמי את נושא הדיור, מה אתה עכשיו מבלבל לי את המוח עם משק האנרגיה? הוא חשב שזה כישלון בטוח שיזכרו לו לנצח. אבל שכנעתי אותו, והוא הפך את זה לאחד מהדגלים שלו. יובל דרש תנאי אחד לרפורמה, והוא הפסקת ייצור הפחם בישראל, נושא שהייתה לו התנגדות מוחלטת בחברה. גם איתו הגעתי להסכמות בארבע עיניים, שיוקמו שתי יחידות חדשות של גז טבעי באורות רבין בחדרה במקום תחנה פחמית, ובתנאי שתהיה רפורמה. צריך לתת גם כבוד לטיימינג, רגע אחרי שהרפורמה אושרה. בקיץ 2018 הכנסת פוזרה, ומאז היו ארבע מערכות בחירות. כל מי שייעץ לי אמר, יפתח, מה אתה בלחץ? בוא נמתין עם אישור הרפורמה לתחילת מושב החורף בצורה רגועה, הרי הכל כבר סוכם. אבל התעקשתי התעקשות הירואית להעביר את החקיקה עוד במושב הקיץ. בסוף, חסרי נשימה, כמו במרוץ מרתון, הגענו ללילה האחרון, הרבה אחרי חצות. תיקון חוק החשמל היה החוק האחרון שהעבירו, אחרי חוק הלאום. זה היה אנטי קליימקס. חוק הלאום עבר, מי יש לו עכשיו זמן להתעסק בחברת החשמל? ואז, ביום הראשון של מושב החורף, פוזרה הכנסת. אם לא היינו מתעקשים באותו לילה ומעבירים את החוק, לא הייתה רפורמה. תראי כמה הכוכבים הסתדרו בשמיים או השקדים במרק. אז עם כל הכבוד, זה לא רק הטיימינג, אלא גם האינטואיציה. הייתה לי אינטואיציה חזקה שאסור לוותר. ואז לא ידעתי כמה צדקתי. איפה אתה רואה את משק החשמל בעתיד? אני מקווה שיהיה לנו משק שבו מרבית החשמל בישראל תיוצר בידי הלקוחות עצמם. בתוך כחמש שנים להערכתי, הרגולציה תחייב כל בניין להציב פאנלים סולריים על הגג. וכשלא תהיה שמש, נשתמש בחשמל שנאגור בקירות, סוללות ליטיום או ברשת הארצית. היעד צריך להיות 80-20. כלומר ש-80% מהאנרגיה תהיה מבוזרת בעוד 20 שנה. ואז, ייצור החשמל בתחנות הגדולות יישמר רק לעיתות חירום. איך זה מסתדר עם חזון הרכב החשמלי? תשתיות הרכב החשמלי בישראל הן שערורייה שלא תאפשר את המהפכה הזאת בקצב הנדרש. אם ישראל רוצה שב-2031 יהיה ניתן לייבא רק רכבים חשמליים, כמו במדינות המתקדמות בעולם, היא צריכה תשתית. כרגע, היא מפגרת מאחור על גבול חוסר האחריות. מה הפתרון? חברת החשמל היא הגוף היחידי שיודע להאיץ את התהליך של הקמת תשתיות לאומיות, אבל משום מה לא נותנים לה להיות מעורבת בטעינת רכב חשמלי כחלק מהרפורמה, אף שאין לה שום מגבלה מבחינת יכולת הביצוע. מדינת ישראל חייבת להסתכל על תשתיות הרכב החשמלי כחלק מהמהפכה הירוקה, והאינטרס לפתח אותן צריך לגבור על כל אינטרס אחר. מה החמצת בקדנציה הארוכה שלך בתפקיד? הפיכת חברת החשמל לחברה ציבורית שנסחרת בבורסה ומנפיקה כ-20% ממניותיה לציבור. המהלך יאפשר תרומה סופר קריטית של לפחות 5 מיליארד שקל לתקציב מדינת ישראל, ויחזק את החוסן התאגידי של החברה בלי לפגוע בשליטת המדינה בה. בעניין הזה הייתה לי מחלוקת עם שר האנרגיה הקודם, אבל אני מאוד מקווה שהתהליך יושלם בקדנציה של שר האוצר הנוכחי. היסודות לכך כבר הונחו. חשתי אחריות אישית למחיר הגז. הרבה מאוד ביקורת נמתחה על חברת החשמל תחת רון טל, בכל הקשור לחוזה העתק שחתמה עם שותפויות הגז ב-2012. לב הביקורת היה התעריף, שבסיאו הגיע לכ-$6.8 ליחידת חום, מה שהפך את חברת חשמל לזו שמשלמת את התעריף היקר ביותר, חרף היותה הלקוח הכי גדול של שותפויות הגז. יתר על כן, החברה התחייבה לחוזה למשך 15 שנה, כשעדכון המחיר הראשון יקרה רק בחלוף 8 שנים. אלא שבשנים האלה, מחיר הנפט צנח בחדות, וגרם לספקי גז בכל העולם לחתוך מחירים כדי לעמוד בתחרות. בזמן הזה, החברה, ולמעשה אזרחי ישראל, היו מחויבים לתעריף מיושן, שאף הוצמד למדד המחירים האמריקאי. אפילו מבקר המדינה קבע בדוח מ-2017 שהחוזה עם תמר השית על הציבור עלויות עודפות של 8.3 מיליארד שקל. העסקה עם תמר נחתמה בתנאים מאוד קשים ובדיעבד נהפכה יקרה, מודה כעת רון טל. יקרה זה understatement. בנסיבות של תחילת העשור, זו הייתה לא רק ההחלטה הנכונה, אלא הצלת נפשות. הציבור שוכח את פיצוץ צינור הגז המצרי באביב הערבי, שגרם למדינת ישראל להיות בלי גז ממאגר ים תטיס. לכן, היינו צריכים להגיע להסכמות ולפשרה עם תמר, ולזמן הייתה משמעות קריטית. בנסיבות הללו, העסקה הייתה מיטבית. אזרחי ישראל שילמו עליה מחיר יקר מאוד. בדיעבד, מה שהפך אותה לכל כך יקרה, היו שני גורמים. הצמדת המחיר למדד האמריקאי, והעובדה שאיש לא צפה שחצי שנה אחרי החתימה, מחיר הנפט יצנח באופן דרמטי, מ-$100 לחבית ל-$40. זה גרם לכך שכל ההסכמים שחתמו אחרינו מול תמר היו נמוכים משמעותית, ואילו המחיר שלנו רק עלה. אבל הכנסנו סעיף עם שני מועדים לפתיחת ההסכם, שיאפשר הפחתה של עד 35% במחיר. ומרגע שהמחיר הפך לגבוה בשוק, התחלנו במסע ומתן נחוש ואגרסיבי מול שותפויות תמר ולוויתן להוריד אותו. אבל לא ממש הצלחתם, אתם עדיין משלמים את הסכום הכי גבוה בענף. כבר כיום, הגז שאנחנו קונים הוא לא במחיר הגבוה של אותה עסקה, ואנחנו משלמים $4.7 ליחידת חום לעומת $6.8 בשיא. הפתיחה הנוכחית תוריד את התעריף של הגז מלוויתן ל-$3.9, שזה המחיר הנמוך ביותר בישראל. אף תחנת כוח פרטית לא תקבל מחיר זול מזה, ואני אומר זאת בוודאות מוחלטת. הרגשת אחריות אישית למחיר החשמל הגבוה ששילמו הישראלי? אני אשלם לחלוטין עם עסקת הבסיס מ-2012, אבל מרגע שהיא הפכה לעסקה הכי יקרה במשק, הרגשתי שמוטלת על כתפיי חובה אישית להוריד את המחיר כדי שהציבור ישלם פחות על החשמל. אז עכשיו אני שמח ומרגיש סגירת מעגל. אני עדיין אנטי-מיינסטרים. רון טל הוא אוף מוזר בנוף המנהלים הישראלים. הוא אב ל7 וסב ל19. כיום, הוא גר במזכרת בתיה, אך עד לפני שנים אחדות גר בהתנחלויות אופרה ותקוע. זאת אף שבמקור גדל בכלל בקיבוץ נתיב הלמד-ה. שם הוא ומשפחתו היו שומרי המצוות החריגים בין הקיבוצניקים החילוניים. אביו, יליד רומניה, שעלה ארצה לאחר מלחמת העולם, הוריד את הכיפה בקיבוץ, אבל הלך נגד הזרם כששמר מצוות בסביבה מאוד חילונית. נדמה שעד היום רון טל נשאר עם זרות מסוימת בכל סביבה. אין לך את הפרופיל הרגיל שמנכ״ל תל אביבי? אני לא מתחבר לתל אביב או לבילויים מהסוג שיש לה להציע. אני אפילו לא חזק בלשתות בירה. תנו לי את האווירה השקטה, הכפרית, המשפחתית. קיבלתי את זה מאבא, את הזרות לתל אביביות. מה נשאר בך מהקיבוץ? גם שם היית נטע זר. אני עדיין אנטי-מיינסטרים, שנלחם נגד מה שמקובל. כמו אותו נער שומר מסורת שניצח את ההרגלים הקיבוצניקים. האידיאולוגיה של ההתיישבות מאוד חזקה אצלי, וגם על החספוס הקיבוצניקי אני שומר. גם בבית אתה אוטסיידר? אשתך דתייה, החינוך דתי, בניך חובשים כיפה, אבל אתה לא. אני בלי כיפה וקצת יותר מחפף מאשתי, אבל אני אדם מאמין ששומר על אורח חיים דתי, מקיים חלק גדול מהמצוות ורואה בזה ערך חשוב. עזבת את ההתנחלויות לטובת מזכרת בתיה, זה קשור למיתון אידיאולוגי? אין קשר. אנחנו אנשי ארץ ישראל. ואהבתי לגור בתקוע ובאופרה, אבל עברנו בעקבות ביתי שגרה פה. היית בעבר במגעים להוביל את הבית היהודי. פנו אליי והתלבטתי מאוד, אבל החלטתי שהתרומה שלי לציבור יותר אפקטיבית כרגע במגזר העסקי. ואז, בנימין נתניהו רוצה שתהיה המפכ"ל. גדלתי במקום שבו לא אומרים לא לראש ממשלה. אז כשהוא פנה אליי, האמנתי שאם זה מה שראש הממשלה חושב שנכון לעשות, אני מתייצב. עשינו כמה שיחות עם השר לביטחון פנים דאז גלעד ארדן, ובסוף הוא העדיף מישהו אחר. אבל אני לא מתחרט על שום דבר שלא עשיתי בחיים. זנחת את החלום הפוליטי שלך? אני מאוד מעורב מבחינה אידיאולוגית. יש בי החיידק הפוליטי והוא לא נעלם, רק הופסן. הג'וב במגדל אומר שהוא ימשיך להיות מופסן. רק לשנים הקרובות. לעולם אל תגיד לעולם לא. למה במשך הרעיון התחושה היא שהאלוף במילואים עדיין נמצא בחדר? בכל זאת, 33 שנה בצבא זה המון זמן. מרבית חיי הבוגרים. חלק גדול מהמושגים שאני משתמש בהם כדי להבהיר עמדות הם מושגים צהליים. אבל אחד הדברים שאני הכי גאה בהם הוא שהצלחתי לשנות דיסקט, ולהבין שתקופת הגנרל הסתיימה. בצבא, אתה משתמש בכוח ההיררכיה כדי לייצר תוצאה. אבל בעולם האזרחי זה לא יעבוד. אתה חייב לשכנע אנשים כדי לרתום אותם לצדך. לעבוד עם שלמה אליהו זה אתגר ענקי, לא סיכון. מעט דיאנה בחור ניר. מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא חן רותם. עריכה טכנית שלומי גילר.